קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים. הקצה.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi better.
שלום לכם, או אפילו שלום שלום לכם. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה. היום תוכנית מספר 333, 333. והיום גם 30 במרץ, שזה 303. 2022 כף זין אדר בית תשפי בית. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת. תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים. תודה לצוות האתר וצוות המגזין ב-kzradio.net על כל התכנים שיש שם. תודה לקואמי, באמת, על הכל. ותודה לכם שאתם הנמענים של המכתבים שאנחנו משגרים לכם. והאם ידעתם שרדיו הקצה חוגג יום הולדת 10?
רדיו הקצה כבר 10 שנים. עשור לרדיו הקצה.
זה יקרה ביום שישי הקרוב, 1 באפריל. יום הולדת 10 של רדיו הקצה. אני פה פחות, אני 5 שנים פה נדמה לי, אבל 10 שנים מאז שקואמי ונדב רביד הקימו את המפעל המשובח הזה, המדהים הזה, וגם נתנו לי את הפינה הקטנה שלי בתוכו. אז ביום שישי הקרוב רדיו הקצה יהיה בן 10, ויהיה פה יום שידורים מיוחד וחגיגי באותו יום, החל מ-9 בבוקר ועד הלילה. ונשמח אם המאזינות והמאזינים יהיו איתנו, זה אתם, כל הרבה משדרני רדיו הקצה, רשימות טופ 10, הפתעות בשפע. יום שישי, 1 באפריל, יום הולדת 10 לרדיו הקצה. האזינו לזה. נתחיל עם תזכורת, הערה, אם פספסתם, אז היה השבוע אוסקר, שהיה אוסקר משונה, כי אמרתי את זה במשפט בשבוע שעבר, שלא היה לי כוח לדבר, אז באמת באופן, לא פרסמתי תחזיות ולא עשיתי תוכנית מיוחדת לפני. הסרטים עצמם אהבתי אותם, הסרטים המועמדים היו טובים, אבל לא הייתה, א', לא הייתה תחושה של אירוע, וב', אני לא הרגשתי בבטן איזושהי תחושה ברורה שאני יודע מה הולך לקרות. גם התחזיות של המומחים האמריקאים שקראתי, ושבסוף דרך אגב התגלו כנכונות, לא הבנתי למה קודה יזכה בפרס הסרט ולא כוחו של הכלב. לא באמת הבנתי עד הסוף את הלך הרוח, והרגשתי ניתוק בין האוסקר השנה וביני. הטקס ניסה להיות כמו פעם, קצת הייתה מין תחושה של מזייפים התרגשות, כי לא היה ברור. אבל ניסו לעשות את זה. אבל בתוך כל זה היה את הסיפור של וויל סמית מכה את קריס רוק, מוריד לו סתירה, בזעם, ואז מקלל בשידור חי. זה אירוע שראיתי בשידור חי, באיזה 5:30 בסנות בוקר, ולא... מכה ראשונה לא הבנתי מה אני רואה, ומכה שנייה כשהבנתי מה אני רואה, אמרתי, לא האמנתי שאני רואה את מה שאני רואה. וואו, ככה וויל סמית מאבד השתונות בשידור חי? מול מצלמות? לא בחדר אחורי, לא מאחור הקלעים, לא במקום כזה, אלא מול כל כך הרבה אנשים. זה... האירוע הזה ידיעים אותי ממש. אני חושב, אנחנו עכשיו יומיים אחר כך, שנדמה לי שהסיפור הזה לא נגמר. אני יהיה סקרן לראות איך זה יתפתח. אני לא אתפלא אם קריס רוק יתבע את וויל סמית. או לחילופין, אם תהיה איזושהי סוג של הסכמה מאחורי הקלעים, שנגלה עליה רק שנים אחר כך, בינו ובין וויל סמית בתיווך האקדמיה, כי תחשבו על זה, תחשבו שקריס רוק תובע את וויל סמית, לא רק מבחינת תלונה במשטרה על תקיפה, אלא תביעה האזרחית, על השפלה מול כולם וכל זה. ואז, כדי לשים את התביעה בבית משפט, אז צריך ראיות ועדים. אז 3,000 אורחי האוסקרים יזומנו כולם לתת עדות? או אלה שישבו בשורות הראשונות שהם כל המועמדים, ניקול קידמן וג'סטין בייטמן, כולם יבואו ויעידו במשטרה או במשרד חקירות או התובע, התביעה וההגנה על מה הם ראו, ויאספו את חומרי הצילום מכל המצלמות כראיות. אני מניח שהאקדמיה האמריקאית לקולנוע תרצה איכשהו לדאוג שזה לא יקרה. ולכן לא אתפלא אם יש שם איזשהו משהו שיעשה מאחורי הקלעים כדי לדאוג שזה לא יתנפח לאירוע יותר תקשורתי ממשהו כבר. אבל מה יעלה בגורלו של וויל סמית? אני חושש. מה זה חושש? אני חושב שהוא עשה דבר היום ונורא. דבר שבאמת לא יעשה. תקיפה. ראינו אירוע פלילי בשידור חי. מול מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים. זה היה נורא משונה. אני מאוד יהיה סקרן לראות איך הקריירה של וויל סמית תשתקם מהדבר הזה. ובסופו של דבר, קודה זכה בפרס הסרט, כוחו של הכלב זכה בפרס הבימוי, שני סרטים שבימו נשים, שני סרטים של שירותי סטרימינג, אפל טיווי קיבלו, היו הראשונים שזוכים כשירות סטרימינג בפרס האוסקר, החלום של נטפליקס, הם ראו אותו מתגשם על ידי מישהו אחר, הם סללו את הכביש ואז באה המכונית חדשה יותר ונסעה בו יותר לפני, כן? יותר מהר מהם. וויל סמית זכה באוסקר על משפחה מנצחת. מגיע לו, סרט מקסים ויפה ויופי של יוזמה מצידו, הוא אחד המפיקים של הסרט. אבל אז כשחקן וכמפיק מגיע לו, כבן אדם, אני לא בטוח שגילינו את הצד הטוב ביותר שלו. היה אירוע מאוד מאוד משונה, לא מאוד מענה. אבל אני חושב שנספיק לדבר עוד קצת על קודה לקראת סוף התוכנית, אז תישארו איתנו. כלומר, הקודה של התוכנית תהיה על קודה, וכן, לשם אני חותר. אבל בדרך נדבר על שני סרטים אחרים שזכו ביום ראשון בלילה, או בשני לפנות בוקר, שעון ישראל באוסקר, לסרטים טובים אחרים. והראשון שבהם יהיה הנהגת של מר יוסוקה, וכדי להיכנס לגרוב של הסרט הזה, הסרט שזכה בפרס הסרט הבינלאומי, תוצרת יפן, והוא מוקרן עכשיו בבתי הקולנוע בארץ, וכדי להיכנס לגרוב אני רוצה שנתחיל עם קטע מוזיקלי מתוך הנהגת של מר יוסוקה. סימסקו ברדיו הקצה. אני יאיר רווה, וזאת הנהגת של מר יוסוקה. כמה אני אוהב את המוזיקה הזאת. זה באמת הפסקול שאני שומע הכי הרבה בשבועות האחרונים, כשאני הולך בדרך, איזה יופי של מוזיקה להליכה. ועל המוזיקה הנהדרת הזאת שהלחינה אייקו אישיבאשי, אני אזכיר לכם שסינוסקופ ברדיו הקצה מגיע אליכם בין השאר, כי הוא בחסות סינמטק תל אביב, והנה כמה דברים שאתם יכולים לראות ולהתעניין בהם בסינמטק תל אביב בשבוע הקרוב. אז הנה כמה המלצות מהסינמטק עבורכם. אז השבוע יהיו שתי חגיגות בסינמטק. סינמטק תל אביב מרח גם את פסטיבל אפוס, הפסטיבל הבינלאומי לסרטי אומנות, וגם תתקיים תוכנית צ'ינמה איטליה נהדרת, שתכלול גם מחווה לבמית לינה וירטמולר. היום, רביעי, ב9:30, יוקרן טומי, במסגרת המחווה לבמאי קן ראסל בפסטיבל אפוס, עיבוד לאופרת הרוק של פיט טאונזנד ודהו, על נער חירש, אילם, עיוור, שהופך לאשף משחקי פינבול, ומוצא את עצמו מוקף, עדת מעריצים לוחצים. בתפקידי משנה, טינה טרנר, ג'ק ניקולסון, קיף מון, אלטון ג'ון, אריק קלפטון. זה עותק פילם 35 היום בערב, עותק 35, ומאזיני, אתם מאזיני סינמסקופ ברדיו קצה, זוכים לערכים מיוחד של 15 שקלים, בהזנת קוטה הטבה, KZ22 באתר, 15 שקלים לטומי היום בערב, אם אתם נכנסים לאתר של סינמטק תל אביב, ובהזמנת הכרטיסים מוסיפים את הקוד KZ22 באותיות קטנות, באתר, ו-15 שקלים. עוד במסגרת הפסטיבל, פסטיבל אפוס, בשבת, ב-12:30, טרי גילם, חולם בענק, עוסק בניסיונות החוזרים ונשנים של הבמאי ליצור סרט על דון קישוט. הסרט עוקב, סרט התעודי, עוקב אחרי המאבק האימתני שלו. הוא מקיז דם על מנת להפוך את החלום למציאות. הסרט מנפץ כל מיתוס הוליוודי על הפקת סרטים ומראה את המאמץ האדיר, המשוחות, מסוכות האינסופיות והקשיים בהכנת סרט קולנוע. גיליאם חושף בפני הצופים את החששות, את הפחד מכישלון ואת הידיעה שהסרט לעולם לא יהיה טוב, כמו הסרט שעליו הוא חולם כל כך הרבה שנים. זה סרט שמכניס את הצופים לתהליך הפנימי ביותר של יצירת סרט. ביום שלישי הבא, 5 באפריל, במסגרת צ'ינמה איטליה, הוקרן הלטאות, הסרט הראשון של לינה וירטמולר בכיסא הבמאית. זו גרסתה של וירטמולר לסרטו של פליני, מורה ורבה, הבטלנים, אותו העתיקה לדרום איטליה. אנטוניו הוא חלק משלישי הצעירים, החיה את חייה באדישות גמורה. הוא מקבל הצעה לעבור לרומא וללמוד בעיר הבירה, אך לא מצליח להסתגל לחיים בעיר הגדולה, ושב לחיים הפרובינציאליים שכבר הפכו חלק מהווייתו. ביום ראשון, בשעה 9 ובשני, ב6:30, הוקרן הסרט בלפאסט של זוכה האוסקר הטרי, קנת ברנה, שזכה בפרס על התסריט המקורי, על ילדותו, בשנת 69, הסוערת בצפון אירלנד, כפי שניבטת מבעד לעיניו של ילד ממעמד הפועלים, זהו בן דמותו של ברנה צעיר, ועם המוזיקה של ון מוריסון. פרטים על כל הסרטים האלה, וסרטים נוספים, וכרטיסים, והנחות לכרטיסים, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אני נורא אוהב כשסרט חדש חושף בפניי מוזיקאי או מוזיקאית שלא הכרתי קודם. ואני קצת נכנס כזה ללופ. וואו, אייקו אישיבאשי, איזה מוזיקה יפה את עושה. מה עוד אני אשמע שלך? אז רגע, קפצת לי לא נכון, סליחה. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על Drive My Car, הסרט היפני שזכה באוסקר לסרט בינלאומי ביום ראשון בלילה. בעברית קוראים לו הנהגת של מר יוסוקה, ויש שם חדש שאנחנו צריכים ללמוד בתולדות הקולנוע היפני ותולדות הקולנוע העולמי. השם של הבמאי והתסריטאי ריוסוקה המגוצ'י, הוא זה שחתום על הסרט הזה, הוא זה שזכה ביום ראשון באוסקר, והוא זה שזכה עם הסרט הזה כבר בפרס התסריט בפסטיבל קאן, ושלושה חודשים לפני פסטיבל קאן הוא זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ברלין על סרט קודם שלו שנקרא גלגל של מזלות או גלגל המזלות, והסרט הזה הקודם יוקרן בישראל בשלב יותר מאוחר. אני לא יודע בדיוק איך לצמצם את כל המחשבות שיש לי על Drive My Car לכמה דקות של דיבור. אני אנסה לעשות את זה בכמה ראשי פרקים, כי זה הולך לכמה כיוונים. קודם כל, בכיוון הכי פשוט, פשוט להגיד לכם, תקשיבו, בבקשה תסמכו עליי ולכו לראות את הסרט. כי אולי הסתכלתם על התקציב ואמרתם, אוי, סרט יפני, אוי, סרט יפני באורך 3 שעות, למי יש כוח, זה בטח כבד, אני לא אבין כלום, זה יהיה משעמם, אני ארדם. אז אני אומר לכם, לא, זה לא משעמם, אתם לא תרדמו, אתם תבינו הכל, והסרט ייגע בפיקסלים בתוך המוח שלכם, במקומות שייצרו איזשהו סוג של תובנה על החיים ועל בני אדם ועל היכרויות, וזה ייגע לכם בלב, כי זה סיפור נוגע ללב. זאת לא מלודרמה, וזה סרט שיש בו מבט קצת מרוחק, אבל הוא נהדר. זה פשוט סיפור, זה לא סיפור יפה, זה הרבה מאוד סיפורים יש בסרט הזה. והאמת היא שאני מופתע שאני אהבתי אותו כל כך. כי הוא, אין בו איזשהו סוג של בימוי מדהים ברמה הוויזואלית, איזשהו צילום או משהו כזה שמרגישים וירטואוזיות של במאי, אבל כן מרגישים וירטואוזיות של, אני יודע, סופר, של מישהו שיודע ליצור עולם עלילתי, עולם של דמויות, עולם של מילים, ויודע להדריך שחקנים באופן כזה שאתם מרגישים שמצד אחד אתם חווים יצירה שיש בה ערך ספרותי, מצד שני יש בה גם מימד מאוד נטורליסטי. אתם פשוט נמצאים עם האנשים האלה, אתם חיים עם האנשים האלה. עכשיו, שוב, אני אומר, לא תמיד אלה הסרטים שאני הכי אוהב, לא תמיד אני אוהב את הסרטים שיש בהם איזשהו סוג של תחושה של פיסת חיים, אבל הסרט הזה כל כך עדין, וכל כך מביט כל כך יפה על, על, על בני האדם ועל הדמויות, והוא אומר משהו גם על, על הדבר הזה שנקרא אומנות, וזה גם משהו שמאוד אהבתי בו. אז זה ההמלצה הזאת שמבחינתי, כאילו תקחו אותה ותלכו עם זה לקולנוע ותבואו אליי בתלונות אחר כך אם יתברר שטעיתי בהמלצה שלי אליכם. או במחמאות, אם אתם אומרים, וואו, לא תכננתי לראות ובזכותך ראיתי ותודה רבה, זה יופי של סרט. שימו לב דרך אגב שבלא מעט, לא מעט בחירות של מבקרי קולנוע בסוף השנה, בסוף דצמבר, זה היה סרט השנה שלהם, שזה גם איזושהי סוג של תלונה על זה שלא היה שום דבר אמריקאי או מהעולם ההוליוודי שהיה ראוי לתואר הזה, וגם עדות לכוח שיש לסרט הזה שהופיע שוב ושוב ברשימות, בראש רשימות הטופ 10 של אנשים שראו אותו. עכשיו, אני לא ראיתי אותו ב-2021, ראיתי אותו גם רק ב-2022, אז הוא לא היה ברשימה שלי אז, אבל אני אומר, זה באמת אחד הסרטים היפים שראיתי בזמן האחרון, אני משתוקק מאוד לראות אותו שוב, אני בהחלט אעשה את זה. גם כי הוא 3 שעות, אז צריך להתעמק בו יותר ולקרוא אותו יותר, ויש איזושהי תחושה שקוראים פה ספר מלא מלא בפרטים ובניואנסים. אז ריוסוקה המגוצ'י, זה השם של האיש, והוא לוקח סיפור קצר של ארוקי מורקאמי, שהוא, כן, אחד הסופרים, אני חושב, שהכי אהובים על ישראלים, כמעט כל הספרים שלו, רוב הספרים שלו תורגמו לעברית, ואם הם לא תורגמו, אז הם יתורגמו לעברית. והוא לקח סיפור קצר מתוך קובץ סיפורים שפורסם לאחרונה בעברית בארץ, שנקרא גברים ללא נשים. הסיפור נקרא Drive My Car באנגלית, על שם השיר של הביטלס. בכלל, הרוקי מורקאמי יש עניין עם הביטלס, יש לו סיפור אחר באותו קובץ שנקרא Yesterday, ויש לו ספר שנקרא Norwegian Wood, עץ נורווגי, שלפעמים בטעות משום מה קוראים לזה יער נורווגי בעברית, לא יודע למה. אז יש לו עניין עם הביטלס. לעומת זאת, לריוסוקה המגוצ'י אין עניין עם הביטלס, אבל יש לו עניין עם צ'כוב. ואני אומר לכם, שוב, אם אתם מתעסקים בספרות או בקולנוע, או בכתיבה או בתסרטאות, או בכלל בנושא הזה של מילים ויצירה, הסרט הזה הוא יצירת מופת של עיבוד. אני חושב אני לא הייתי אומר שזה בית ספר לעיבוד, כי אני לא יודע איך אפשר לאבד ככה. אני אזכיר פה בהערת אגב, הערת שוליים וכוכבית לתחתית העמוד, שבשבוע שעבר ירחתי פה את ערן קולירין, ודיברנו על העיבוד שהוא עשה לוואי בוקר, והוא עשה עיבוד מאוד מאוד יפה לספר הזה. ערן קולירין היה צריך לצמצם את הספר, ולהכניס המון מהעולם שלו לתוך הצמצום הזה, וריוסוקי המגוצ'י עושה לכאורה תהליך הפוך, הוא מצמצם את ה... הוא לוקח את סיפור, והוא צריך להרחיב את סיפור קצר לסרט של 3 שעות, אבל בעצם הוא עושה תהליך דומה, הוא מצמצם את הסיפור לאיזשהו קו עלילה מאוד מאוד פשוט, מאוד ברור, של איזושהי סיטואציה של, של, של דמות עם עוד, עם עוד 2 דמויות נוספות, 3 דמויות נוספות, ועל הסיטואציה הזאת, כאילו, הוא זונח הרבה אלמנטים מה, מהסיפור של, של מורקמי, אבל על, ה, על הדמויות האלה ועל האינטראקציה של הדמויות האלה, שיש פה, יש פה איש תיאטרון, ואת הזיכרון שלו מאשתו, את הנהגת שלו, והמאהב של אשתו. אלה הגלו העיקר הדמויות מה, מהסיפור, ועליהם הוא בונה מין סיפור שהוא דומה למה שכתב מורקמי, אבל שונה מאוד, מאוד רחב, וגם מלא שינויים, כי אני חושב של ריוסוקי המגוצ'י יש עולם אחר שהוא רוצה להתעסק בו, שהוא שונה מהעולם של מורקמי. אז זה מרתק. קודם כל, אני אתן לכם איזשהו סוג של משהו כזה ש... אם ראים את הסרט הזה, יזכיר לכם כזה בחיוך, אם לא, אז שתדעו קצת למה אתם נכנסים ברואים הזה. כותרות הפתיחה של הסרט, עם הכותרת, כן, כן, הכותרת Drive My Car, ושמות היוצרים והבמאים והשחקנים, זה מגיע 45 דקות אחרי שהסרט מתחיל. כלומר, יש לנו מין 45 דקות ראשונות, שאומר לנו, ריוסוקי המגוצ'י אומר לנו, אולי זה לא הסרט. אולי זה משהו שנלווה לסרט. או לחילופין, אם הגעתם באיחור ונכנסתם לקרדיטים, אז אתם יכולים לראות את הסרט. לא הפסדתם כלום מבחינת ההמשך לסרט, אבל הפסדתם סיפור קצר מאוד יפה. ואני חושב שהמגוצ'י, זה קצת בדומה למורקמי, הוא אומן הסיפורים הקצרים. הסרט השני שלו, הקודם שלו, שזכה בברלין ויוקרן בישראל רק בעוד כמה שבועות, הוא 3 סיפורים קצרים, הוא 3 סרטים קצרים שחוברו לסרט אחד. במידה מסוימת, גם הסרט הזה הוא מעין 3 סיפורים קצרים, אבל הם מבוססים על אותה דמות. אבל, ואפשר גם קצת לראות את האופן שבו 3 הסיפורים האלה יכולים לעמוד בפני עצמם, וגם יש עוד דמויות משנה של כל אחד מהם סיפור משל עצמם, ואז נשארת השאלה למה הם לא במרכז הסיפור. הם גם יכולים לעמוד במרכז הסיפור. אז יש פה עניין שלם על איך מספרים סיפור, או מה התפקיד בכלל של סיפורים בחיים שלנו. זה מתחיל עם רעיון מקסים, שוב, זה לא ממורקמי, זה ממוחו של המגוצ'י, על בעל ואישה, גבר ואישה, היא עובדת בטלוויזיה, הוא עובד בתיאטרון, שחקן שגם עובר לבימוי, ולה יש סיפורים, קצצים לסיפורים בראש, אבל היא שוכחת אותם, אז היא מספרת לו את הסיפורים, ואז כשהיא שוכחת אותם, אז הוא מזכיר לה אותם, ואז הם מפתחים את הסיפורים האלה ביחד. איך זה מתחיל, איך זה נגמר, מי הדמויות, מה הדמויות רוצות. ואז אנחנו מבינים שיש פה כאילו מין תהליך פיתוח של איך לקחת דמות, ולנסות להבין מה היא רוצה, ואיך היא מגיעה לזה. וזאת ההקדמה, זה 45 דקות הראשונות של הסרט, ההקדמה שהמגוצ'י בעצם בונה לנו את העולם הזה של הדמויות, ואיך מספרים סיפור, ומה התפקיד של סיפור, מה התפקיד של הסיפורים בתוך הזוגיות של הזוג הזה. ואז הגילויים שמגלה הבעל, זה לא גילויים, זה דברים שהוא יודע, ואנחנו מגלים את הגילויים שהוא יודע. ואז בעצם מתחיל סיפור חדש, שאז מתחיל הקרדיט של הסרט, ופה מתחיל הסרט באופן רשמי, ונגמר את ההקדמה. ההקדמה לא רשמית, אבל אפשר לראות אותה בדיעבד כהקדמה. ופה אנחנו עוקבים אחרי השחקן / במאי, נוסע לעיר רחוקה, לעבוד שם על עיבוד בימתי, שהוא יהיה בתפקיד הראשי, וגם יביים להדוד וניה של צ'כוב. ומה שהמגוצ'י עושה זה זה נורא מורכב, ואני ממש רוצה לפנח את זה לעומק, ואני בטוח שעוד יכתבו על זה טקסטים, אנשים חכמים ממני בעולם הספרות, כי יש פה מצד אחד טקסט קולנועי, ומעליו יש טקסט ספרותי של מורקמי, ומתחתיו יש טקסט תיאטרלי של צ'כוב. והוא יוצר איזשהו סוג של שזירה בין שלושת הטקסטים האלה למשהו שהוא משלו. שזה הסרט. הסרט כאילו בנוי על, על, על הרעיון העלילתי של, של מורקמי, והמגוצ'י מלביש את זה על הרעיון התמטי והדרמטי של הדוד וניה, של אנשים שמתקבצים למקום אחד ומנהלים איזשהו סוג של ויכוח, מסע ומתן, סביב החיים ואיך לחיות, החמצות וכישלונות ואהבות נכזבות. ועל הדרך, הגיבור שלנו, שכולם קוראים לו קפוקו, אחר כך נדבר על, על החלק של יוסוקה, קפוקו, זה בעצם שמו בפי כולם, פוגש דמויות בדרך, ואנחנו שומעים את הסיפורים שלהם, ולכל אחד יש סיפור, לכל אחד יש משהו לספר, זיכרון או משהו שקרה לו, ואיך כל אחד מהם הגיע בסופו של דבר למקום הזה, למקום שבו כל האנשים האלה, כל הדמויות האלה מתקבצות יחד. חלקם שחקנים, חלקם אנשים שעובדים בפריפריה של עולם התיאטרון. והמקבץ הזה של האנשים והדמויות והטיפוסים והסיפורים שיש לכל אחד, הוא נפלא, כי ימגוצ'י כותב כל אחד מהם נורא באהבה. וזה גם משהו שמעניין, כי אני מאוד אוהב, לא קראתי המון של מורקמי, אני מודה, ומה שקראתי זה את הקצרים שלו, לא את הארוכים. ואני אוהב את הקצרים שלו, אבל בכולם אני לא יכול שלא לחוש שאחד משניים, או שהוא סופר אכזרי, שהוא מתאכזר לדמויות שלו, או שהוא רוצה לדבר על זה שהעולם הוא מקום אכזרי, ואנשים הם אכזרים, אבל יש איזושהי אכזריות בבסיס הסיפורים שלו, או מבט קצת מרוחק וקצת קליני, שלא ממהר להושיט יד אמפתית לדמויות שלו, או אפילו לנסח אמפתיה כלפי הדמויות, אלא רק לעורר הזדהות או לספר את הסיפור שלהם. אז יש משהו קצת קר וקשה בסיפורים של מורקמי. לעומת זאת, המגוצ'י, אני חושב שהוא הפוך. הוא מתייחס באהבה נורא גדולה, ובאמפתיה מאוד גדולה לדמויות שלו, גם הדמויות הכי פגומות, ולכל אחת יש צלקת, אז הנהגת היא מצולקת ממש, ולכל השאר אנשים יש צלקות שאנחנו לא רואים, ולכל אחד יש את את הרגע שלו, והם זורחים, ואני חושב שהמגוצ'י מתקן משהו מהעולם הזה של מורקמי, מושיט להם חמלה, מושיט להם חסד, מושיט להם איזושהי אהבה, סולח להם על כל הטעויות שהם עושים, על החטאים שלהם. ואז זה גם יושב על הבסיס הזה של צ'כוב, על הדיון הזה שיש בעדות וניה סביב העולם הזה מול העולם הבא. איפה חיים את החיים? בעולם הזה או בעולם הבא? ואני חושב שהוא גם מציע גרסה אחרת למסקנה של צ'כוב. הוא מציע משהו אחר. אז זה מרתק. זה חכם. זה אינטליגנטי, אבל זה גם סוחף, כי אנחנו כאילו יושבים בקולנוע ופוגשים אנשים, ואנשים האלה מאוד מעניינים, והם משוחקים על ידי שחקנים מקסימים שלא הכרתי אף אחד מהם, ואני לא יכולתי שלא לאורך הסרט לחשוב שני דברים. א', וואו, איזה יפה הוא כותב, האיש הזה, יוסיקה המגוצ'י, וב', איזה יופי, הוא מדבר על האופן שבו אנחנו כותבים, על למה כותבים, למה יוצרים, למה מספרים סיפורים, מה התפקיד של סיפורים, התפקיד של סיפור כבידוי, התפקיד של סיפור כפנטזיה, כמשלה, התפקיד של סיפור כזיכרון, זה פשוט סרט חכם ומרגש ויפה, ואני חושב שבסופו של דבר, כשמסתיימות השלוש שעות, א', לא, אני חושב שלא מרגישים את זה. זה לא מפרך, ויותר מזה, אני חושב שזה מין יש כזה רגע שאומרים, וואי, הייתי יכול עוד. אני רוצה לראות עוד מה קורה עם האנשים האלה. רוצה לפגוש אותם עוד פעם. ובינינו, כשעושים היום בינג' בטלוויזיה, מה ההבדל בין זה ובין לראות שלוש שעות שמובחנות יפה, זה ממש מרגיש כמו איזה שלושה סיפורים או שלושה פרקים של, של, של משהו. אז זה גם חתוך לביסים קלים לעיכול. הנהגת של מר יוסוקה, Drive My Car באנגלית, גם ביפנית, Drive My Car. אני רוצה להתלונן על התרגום לעברית, אבל אני מבין את המצוקה של המפיצים, איך מביאים קהל לסרט יפני שנמשך שלוש שעות. אז אני קודם כל אסיר תודה שמביאים אותו, אני בטוח שזה הזכייה שלו באוסקר עזרה לזה, או תעזור לזה גם עם הקהל. וכל הכבוד להם שהם הצליחו להוציא את ה... שהם האמינו שהוא יזכה באוסקר, והוציאו אותו ממש בסוף השבוע של לפני האוסקרים, ככה שעכשיו האוסקר ימנף אותו. אז אני לא יכול להתלונן, אם הם חושבים שהשם הנהגת של מר יוסוקה זה השם הכי מסחרי שיביא הכי הרבה קהל, אז שיהיה. רק העניין הזה של לפנות את תשומת הלב, שהשם הפרטי שלו יוסוקה, אני לא חושב שהוא מופיע בסרט, או לא מופיע יותר מפעם אחת. שם המשפחה שלו, קפוקו, וככה כולם קוראים לו. הוא קפוקו. אז, ואני מבין שהנהגת של מר קפוקו, זה פחות טוב. זה יותר מצחיק. ויש את העניין הזה של יוסוקה, ולבמאי קוראים ריוסוקה, אז אולי זה גם עוזר לנו לזכור את שמו של הבמאי הזה שגילינו השנה. לא הכרנו אותו, והוא בבת אחות א' הופך למישהו שאני רוצה לראות את כל מה שהוא עשה. ובית, אני חושב שהצטרף סרט מאוד מאוד יפה לפנתיאון של הקולנוע העולמי. אני רוצה להשוות אותו, אני לא רוצה להשוות אותו כמו מה זה, אבל אין אף השוואה שאני חושב עליה שהיא מספיק מחמיאה לדעתי. אז יש, אולי הוא קצת ז'אק ריבט בזה שהוא לוקח את הזמן שלו, והמבט שלו יש בו איזשהו מבט שהוא קצת כזה מרוחק מהאנשים. אבל ז'אק ריבט הוא נורא קר, ויש בסרט הזה איזושהי חמימות. שהיא לא גלויה על העין, היא מתגלה, היא נחשפת. אולי הוא מזכיר משהו את אברהם אפנר, הישראלי, באופן שבו אברהם אפנר ראה בני אדם, כתב על בני אדם. אולי, אני לא יודע. אבל אני לא כאילו מעריץ של אפנר, והסרט הזה, אז אני לא יודע. אני לא יודע למי להשוות אותו. אבל הוא מישהו שמסתכל יפה על החיים, כותב אותם מאוד יפה, כותב אותם כסופר, מביים אותם כבמאי, ונן מאוד מאוד יפה בין קולנוע, ספרות ותיאטרון. וזה קסום וזה עדין. ואני חושב שהמוזיקה הזאת של אייקו אישיבאשי עוזרת להסתנחל קצת לטון, שהוא מתוק ונעים, ויש בו משהו ג'אזי קצת. זה סרט, כן, אמרתי כבר שזה סרט מקסים? כן, סרט מקסים. בוא נשמע עוד קטע קטן מהפסקול של הנהגת של מר יוסוקה, זאת המלחינה של הנהגת של מר יוסוקה. הנגד של מר יוסוקה, Drive My Car. סרט חדש בבתי הקולנוע, זכה באוסקר. המלצה שלי, לכו תראו אותו ועוד. אני חושב שעוד נדבר עליו, נדמה לי. עוד סרט שזכה באוסקר בלילה שבין ראשון לשני, דיברתי עליו כבר די בעריכות ומאוד מאוד בהתלהבות בקיץ, כשהוא קרן בפסטיבל ירושלים. הסרט נקרא Summer of Soul, קיץ של נשמה, זכה בפרס הסרט התעודי הטוב ביותר. הבמאי הוא Questlove, אמיר תומפסון, המתופף של ערוץ, שזה עבודת הבימוי הראשונה שלו, והוא זכה עליה באוסקר, והוא עושה פשוט סרט מדהים. עכשיו, הסרט הזה הגיע אליכם הביתה, אתם יכולים לראות אותו ב-VOD, אני יודע שיש אותו ב-VOD של YES, אז תבדקו ב-VOD שלכם אם אין לכם YES, אם יש אותו, הוא שווה את ה-20 שקל שצריך לשלם על ה-VOD, על הסרט ב-VOD, ואני חושב שתראו אותו יותר מפעם אחת. זה סרט שהוא א' מסיבה, וב' הוא סרט, אני אחזור על מה שאמרתי, הוא חשמל, הסרט הזה הוא חשמל, הוא מתעד הופעה שקרתה ב-1969 בהרלם, רצף של הופעות, סופי שבוע של הופעות ב-69, באותו קיץ שבו היה וודסטוק, אז חלק מהאומנים השחורים, או מיטב האומנים השחורים שחלקם לא הוזמנו לוודסטוק, הוזמנו להשתתף בסופי השבוע האלה של הופעות בהרלם, שכל הרלם הגיע לשם, ואז ההופעות האלה תועדו, צולמו על ידי מצלמות טלוויזיה שהיו שם, כי היה שם מפיק שהשקיע בלצלם את הכל, כי הוא היה משוכנע שאיזה רשת שידור לא תרצה לשדר את המיטב של ההופעות האלה, אלא מה? הם כולם שחורים, וזו מוזיקה שחורה, ובהרלם, ואף רשת שידור לא רצתה את זה. וככה 50 שנה החומר הזה ישב במחסנים או במרתפים של אותו מפיק, חומרים באמת שמצולמו במצלמות טלוויזיה מצוינות לתקופתן, ואף אחד לא ראה את זה ואף אחד לא נגע בדברים האלה, עד שזה הגיע איכשהו לידיים של המפיקים של Questlove, ואיכשהו יצא שהוא זה שישב ובחר את השירים שיכנסו לסרט, וישב עם מי שערך את זה. אני חושב שהסרט הזה היה צריך להיות מועמד לאוסקר על עריכה, אני חושב שהוא היה צריך לזכות באוסקר על עריכה, זה שסרטי תעודה לא מועמדים לאוסקר על עריכה, זה ביזיון, זה קוצר רוח, אני חושב שזה הסרט הרוח הכי טוב שראיתי בוודאי השנה. עריכה שתופסת קצב, רק אם אתם שואלים מה עושה מתופף בתור במאי, זה קצב, עם העורך, מי שערך את הסרט הזה, סליחה שאני לא יודע את שמו, או את שמה, הם גאונים, זה הגרוב והקצב והחשמל והאנרגיה שהייתה שם בהופעות, הכל עובר כל כך יפה אלינו, אבל בזה זה לא נגמר. Questlove גם מוצא את האנשים שהיו שם, חלקם על הבמה וחלקם בקהל, ונותן קונטקסט לשירים, להופעות, לבחירות הרפרטואריות ולתקופה, 1969, הימים שבהם אמריקה בוערת ממחאה נגד מלחמת וייטנאם, הנושא הזה של שוויון זכויות וזכויות אדם וזכויות אזרח, אחרי רצח מרטין לותר קינג, העולם השחור בוער במחאות, וכל אמריקה נמצאת בתיזוז. ראינו לא מעט סרטים בשנה, שנתיים האחרונות, במלאות 50 שנה ל-69 או 70, על התקופה הזאת, כן, מהמשפט של השיבה בשיקגו, והיהודי הישקריות והמשיח השחור, התקופה שבהם, מין מלחמת אזרחים סקטוריאלית קטנה פר שכונות בין אמריקה ובין השחורים שהיו בה. שחלקם הצטרפו לפנתרים השחורים, חלקם פשוט היו בצד, אבל המחאות שהיו שם, והמוזיקה ככלי למחאה, ככלי לשינוי תודעה פוליטית, זה סרט שאוהב מוזיקה, זה סרט שמבין מה החשיבות של מוזיקה בעולם הזה, האופן שבו מוזיקה אומרת דברים גדולים, ואנחנו לפעמים לא מודעים לזה, ואנחנו מרגישים את זה, וגם איזה אופן של מוזיקה. אז כשדיברתי על זה בזמנו, לא יצא פסקול של הסרט, אז סתם ניגנתי לכם פה שירים מתוך הסרט בגרסות מהתקליטים, אבל בינתיים יצא הפסקול של הסרט, והפסקול נפלא, אז אני רוצה לנגן לכם מתוכו. קודם כל, אני חושב שאת הנוכחות היחידה, אם אני זוכר נכון את ההיסטוריה שלי, הנוכחות היחידה בין של מישהו שהופיע גם ב וודסטוק וגם בהופעות האלה בהרלם, זה סלי אנד דה פמילי סטון. זה Everyday People. ההופעה בהרלם, קיץ 1969, מתוך Summer of Soul, של קווסטלאב, אמיר תומפסון. Everyday People.
Brother, and then makes no difference what group I'm in.
Sly and the Family Stone.
I took a trip to Paris.
וזה Max Roach על התופים. יש לומר, Max Roach בתופים.
It's a South Pacific flower.
ובלינקון שרה. אפריקה.
No!
אבי לינקון, מתוך הפסקול של Summer of Soul, קיץ של נשמה, The Revolution Could Not Be Televised, כי אף אחד לא רצה לשדר את זה או לקנות את זה, ורק עכשיו אנחנו רואים את מה שקרה שם בהרלם. ב-1969, סרט תיעודי פשוט פנומנלי, ובאמת אחד הסרטים הטובים שראיתי בשנה האחרונה, והוא עכשיו זמין לכם בבית ב-VOD, אז תראו אותו. תראו אותו. אני מזכיר שקווסטלאב כבר היה מעורב בסרט תיעודי, אבל כמצולם וכמישהו שהיה מנהל מוזיקלי במסיבת שכונה של דייב שפל, סרט תיעודי המוזיקלי של מישל גונדרי. זה היה ב-2004. ושם קווסטלאב היה המנהל המוזיקלי של האירוע הזה, של המסיבת שכונה הזאת, ותופף בכל השירים. כמעט, אני חושב, כל השירים הוא היה מתופף שם. אז מישהו ש א', יודעים שהוא מתופף מצוין, וב', יש לו קשר עם קולנוע. אני חושב שהוא עשה מוזיקה גם בקריד, כל מה שקשור בפילדלפי, איך שהוא מעורב שם. אז קודה זכה באוסקר, זה הקודה שלנו לסיפור הזה. קודה זה באנגלית, זה ראשי תיבות בסרט, ראשי תיבות Children of Deaf Adults, ילדים שומעים של הורים מבוגרים חרשים, סיפורה של נערה תיכוניסטית שרוצה להיות זמרת, וההורים שלה ואחיה הם חרשים, ואז הם לא כל כך תומכים בה, ברצון שלה, הם מרגישים אפילו שזה קצת חסר רגישות מצידה לרצות להיות זמרת בשעה שהם חרשים, וחוץ מזה הם מתפרנסים מדייק, והם צריכים כל יד עובדת, אז מה היא עכשיו רוצה ללכת ללמוד מוזיקה. וזה רימייק לסרט משפחת בליה. המשפחת בליה היה קיץ' מקסים, חמוד, נוגע ללב ומרגש. הסרט החדש, הם קצת צמצמו את כמות הקיץ', הוסיפו קצת יותר תחושה של חיים אמיתיים, וגם איזשהו סוג של מציאות בעובדה הזאת שאת הדמויות החרשות מגלמים שחקנים חרשים. עדיין יש בסרט הזה משהו מאוד מלאכותי, כלומר, מהבחינה הזאת, זה שהוא זכה בתסריט המעובד, זאת אכזבה, כי התסריט הוא לא החלק החזק בסרט, כי התסריט פותר את הדברים מאוד מאוד בקלות, או יותר מדי בקלות, אבל אני חושב שמה שקרה סביב קודה, זה שהאקדמיה גילתה אותו אחרי המועמדויות, כי אחרת, אם הם היו מגלים אותו לפני המועמדויות, הוא היה מועמד גם לבימוי וגם לעריכה, יש בו עריכה מאוד מינורית, אבל מאוד מאוד אפקטיבית, כי גם היא קשורה לנושא הזה של המוזיקה. ולדמויות נוספות, אני חושב שהיו צריכים לקבל מועמדויות. בוודאי אמיליה קלארק שמגלמת את התפקיד הראשי. אז אני חושב שזה סרט שהתגלה באיחור על ידי האקדמיה, ולכן הוא קיבל זכה בכל הפרסים שהוא היה מועמד להם, הוא היה מועמד לשלושה פרסים, וזכר בהם. וזה מקסים, כי הסרט מרגש, הוא לא חושב שזה הסרט הכי טוב, אני לא חושב שיש פה פער של קולנוע, אבל באופן שבו סרט מתקשר עם קהל וגורם לקהל להתרגש, מה זה על קהל? לי, ולבני משפחתי. זה סרט, זה מין סרט נחמה כזאת, שאני חושב שיצא לנו כמה וכמה פעמים בבית, להתרפק עליו ולראות אותו שוב, כי הוא נעים, והוא מרגש מאוד מאוד, ויש בו קטרזיס יפהפה. אני חושב שזה הסרט, מה שעושה אותו זה הסוף שלו, ובסוף שלו הוא פשוט מוחץ. ואני חושב שהוא מוחץ, בזכות השימוש שלו במוזיקה. ולכן, אני רוצה שגם הסוף של הסרט, גם התוך סוף של התוכנית, גם הסוף של הסרט, הקטע שבו אמיליה ג'ונס, אמרתי מקודם, אמיליה קלארק, סליחה, אמיליה ג'ונס, אמיליה קלארק היא מישהי אחרת. אמיליה ג'ונס, השחקנית, מבצעת את Both Sides Now, של ג'וני מיטשל, באודישן שהיא עושה. ומה שיפה, כשתראו את הסרט, זה הקודה של השיר, החלק האחרון של השיר, יש שם איזושהי פאוזה קטנה, והאופן שבו זה ערוך לתוך הסרט, זה מופלא. זה מופלא, זה רגע שבו שילוב של מוזיקה ועריכה יוצרים באמת סי רגשי שאי אפשר לעמוד בפניו. אז מתוך קודה, שזכה באוסקר, השיר של ג'וני מיטשל. בביצוע של אמיליה ג'ונס, השחקנית. ועם זה אנחנו מסיימים סינוסקופ ברדיו הקצה. תוכנית 333, במלאות 10 שנים לרדיו הקצה.
Flows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. From both sides now, from up and down, still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. And Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing. Let them know, don't give yourself away. I've looked to love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love. And fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at a life that way, but now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.